רחל עזריה עם פרשת דרכים, שיחות על פרשת השבוע, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט פרשת דרכים, שמי רחל עזריה, ונמצאת איתי היום אוריאן צ'פלין, שהיא סופרת וכתבה את 4 שעות ביום. זו פעם הראשונה שבעצם דיברו על החוויה של האימהות בקיבוצים, מלינה משותפת, וגם הזווית האישית, הבן זוג שלה והאיש שלי יחד היו ביחידה בצבא.
נכון. אנחנו נשות הלוחמים.
אנחנו נשות פלסר 7, כן. כן, ברוח התקופה, אז כן, לגמרי. אז שלום.
שלום, שלום, ותודה שהזמנת אותי.
כן, וממש כיף שאת פה. רצינו שזה יקרה כמה פעמים.
נכון.
סוף סוף זה הצליח. ואנחנו בפרשת ויגש.
הנה, ניגשתי.
ניגשת, כן.
ניגשתי.
כן, פרשת ויגש, ויגש אליו יהודה. אבל נתחיל לפי מיטב המסורת בפסוק האהוב.
אז בואי... הפסוק האהוב, הנה, אז אני...
או הפסוק שבחרת.
הפסוק שבחרתי, הוא דווקא ככה מלקראת הסוף של הפרשה, ותחי רוח יעקב אביהם.
נכון, ומתי זה מגיע?
אוקיי, אז זה מגיע ברגע מאוד משמעותי ומפתיע לכאורה, כשיעקב מגלה שיוסף, שעליו הוא התאבל, חשב שהוא כבר אינו בין החיים חי.
נכון.
וכשהוא מגלה את זה, אז הרוח שלו חיה מחדש.
נכון.
כן.
וזה מעניין, כי אחר כך הוא, יש פה שני דברים שמעניינים. בהתחלה כשאומרים לו, אז ויפוג ליבו, הוא ממש כאילו,
כן.
זה תיאור מדהים של הרגע הזה של הנכון, שכאילו מרגישים כן. את הלב, כאילו משהו בפעימות הלב.
נכון.
לא. וגם זה מעניין, כי כשהוא מגיע יעקב, אחר כך לפגוש את פרעה, אז הוא אומר שהיו לו חיים קשים ורעים. וגם קצרים, כלעומת האבות שלו. אבל אחר כך הוא חי במצרים עוד כמה עשרות שנים. זאת אומרת...
כי נכנסה רוח חדשה
כן, כאילו הוא חשב, אני חושב שזה בכלל גם מעניין, הוא חשב שהוא חי חיים מסוימים, חיים מלאי סבל, חיים זה, הוא מתאבל על הבש, ואז פתאום הוא זוכה לאיזה עדנה
תפנית,
כזו, כן, להרבה שנים
תפנית
טובות.
תפנית ועלילת חייו.
כן, וגם הוא כאילו, אני מדמיינת אותו... שזה בפרשה הבאה שנפרדים לנו, אבל כאילו אני מדמיינת הוא יושב ומסתכל על כל הילדים וכל הנכדים וכל הזה ואולי, ונינים בעצם גם ואומר לו עצמו, טוב, אז כנראה שהיה בסדר, מין גם כמו בסרט למוזיקה, כאילו somewhere in my youth or childhood I must have done something good, כאילו משהו עשיתי נכון
כן.
אם זכיתי לרגע הזה.
אבל את זה גם יוסף אומר מאוד יפה. כאילו, אם אני מתייחסת בהמון, אם אני מסתכלת על 3 הדמויות העיקריות בפרשה הזאת, אז אני חושבת שיוסף מגלה פה גם איזו יכולת לסלוח ולחמול.
נכון, שהוא אומר להם.
כן.
נכון.
וגם הוא אומר להם, הכל היה לטובה.
נכון.
זה כנראה מה שהיה צריך להיות. וזה מאוד לא מובן מאליו.
כן. הוא כאילו, כי הוא כאילו כל התהליך עד עכשיו, הוא כאילו נורא נורא מעניש אותם, נורא
נכון,
בודק אותם, ויש
נכון.
הרבה דיון סביב זה, למה הוא עושה את זה, אבל פה יש איזה רגע שבעצם הוא פתאום
נכון.
מדבר אחרת, והוא כאילו כשהם פתאום מאוד נבהלים, זה אומר להם, הכל בסדר, זה לטובה, זה מה שהיה צריך לקרות.
הוא דמות מורכבת ומעניינת בסיפור.
נכון. טוב, לכן גם זה, לכן זה מעניין. לכן זה גם מעניין. אז בפסוק שאני בחרתי, זה ויגש אליו יהודה, זה החלק הדרמטי, אבל בכל זאת אני אקריא את כל הפסוק, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך, כי כמוך כפרעה. ואני חושבת שהרגע הדרמטי, זה הויגש אליו יהודה, שזה כמו, כל הפרשות פה, הם כמו פרקים בסדרה ממש מעולה, שהסוף של הפרק תמיד, כאילו מגיע לאיזה רגע דרמה, גם ההתחלה של הפרק מצליחה להיות מאוד דרמטית, כאילו...
כן, זה התלה נובלה הראשונה בהיסטוריה. כן. יש פה את כל המרכיבים.
ממש, ממש.
יש פה משפחה עם מערכת יחסים מורכבת בתוכה.
נכון. ויש כסף וכוח וכבוד.
כן.
נכון.
ויש גם בין האחים יש היררכיה והעדפות. נכון. וקואליציות.
נכון.
יש פה את הכל.
נכון. וזה יפה בעיניי גם כי הרגע הזה שהוא ניגש, ממש אפשר לדמיין את זה. וגם זה רגע המנהיגות של יהודה.
נכון.
עכשיו, זה לא הרגע הראשון שהוא מתגלה כמנהיג, ויהודה הוא לא הבן הבכור,
נכון.
והוא לא היה אמור להיות המנהיג. וקודם כל, זה מאוד מעניין בעיניי שהיהדות, היא לא הולכת לפי הכללים הקלאסיים, שכאילו הבכור הוא כאילו יש משהו
גם יעקב לא בכור.
גם יעקב לא בכור, וגם יצחק לא בכור.
וגם יוסף לא.
וגם יוסף לא בכור, וגם יהודה לא בכור. וזה מעניין, כי הרי לפי התפיסה המאוד דטרמיניסטית, נכון? הבכור הוא המנהיג. במלוכה, הבכור הוא המנהיג. אבל ביהדות, בעצם אין את התפיסות הדטרמיניסטיות, אלא אתה מקבל, או אתה, מי שאתה, לפי מי שאתה. זאת אומרת, אתה מקבל את התפקיד לא בגלל שאלוהים אמר שאתה מקבל את התפקיד, אתה מקבל את התפקיד, גם אם אלוהים אומר, זה בגלל מי שאתה. וזה לא עובר מאב לבנו, שזה, כאילו, יש בזה משהו מאוד, אפילו אני אגיד, הומניסטי, דמוקרטי.
ומעודד למנהיגות.
ומעודד למנהיגות ומעודד למי אתה. אתה לא נולדת עם, אין זכויות מוקנות. תעשה, תגלה מנהיגות ותקבל את המנהיגות. אם לא תתנהג כמו מנהיג, לא יגיע לך מנהיגות. זה לא שכאילו, אתה נבחרת זהו, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שזה מאוד שונה מתפיסות בטח בעת העתיקה, וגם בכלל תפיסות דתיות הרבה פעמים. וגם מה שיפה בעיניי זה שיהודה נהיה מנהיג, יש כמה רגעים שבהם הוא מתגלה במנהיגות שלו, והרבה כאילו אני שואל עצמי, למה הוא נהיה מנהיג? ומשהו שאני רוצה להציע זה שבעצם ראובן, בעצם יש פה מאבק בין ראובן ליהודה, ויש כמה מבחנים, ומבחן אחד מאוד מעניין זה היחס לנשים. בעצם יהודה, יש לשני הסיפורים, גם לראובן וגם ליהודה, יש סיפור של יחס לנשים. ראובן שוכב עם השפחה של אבא שלו, וזה רק כתוב את זה, ויעקב מאוד כועס עליו, הוא זוכר את זה אחר כך, בדברי פרידה של יעקב הוא מתייחס לזה. ויהודה הוא שכב עם תמר, ואז אחר כך, כשהיא בעצם הוכיחה לו שהוא היה איתה, אז הוא אומר לה, צדקת, ומתחתן איתה.
לוקח אחריות.
לוקח אחריות. והעניין הזה של איך גבר מתייחס לאישה, כאילו, בטח במערכת יחסים זוגית, זה בעצם מדד שיהדות אומרת, איך גבר מתייחס לאישה בתוך זוגיות, זה מדד שיהדות אומרת, האם הוא יכול להיות מנהיג או לא. שבעצם אם אתה מתייחס לא יפה לנשים, אז אתה לא תקבל את המנהיגות. אתה בכורה אפילו סוג של.
מעניין.
זה פה, זה כתוב.
כן, אני לומדת ממך את זה.
כן, זה מעניין. אני אומרת כל הזמן שנשים צריכות הרבה יותר לפרש את התורה, כי זה ממש, זה מה שאתה, שזה נושא שנורא בולט לנו.
אבל באמת בתוך הפרשה הזאת, הוא לוקח, יהודה לוקח אחריות על אחיו כולם.
כולם.
ובמיוחד על בנימין, וגם על היחס לאבא שלו, על ההבטחה שהוא נתן לאבא שלו. הוא באמת מוכן להקריב את עצמו.
נכון.
זה באמת אקט לא רגיל, גם לא בימינו.
נכון.
גם לא בימינו.
נכון, נכון, נכון. לקחת אחריות זה. תקשיבי, לקחת אחריות זה קשה.
כן. אז אם אני עושה אנלוגיה לימינו, אז יש פה מנהיג שאומר, גם אם לא אני חטאתי, אנחנו כולנו ביחד בדבר הזה, ואני, לא רק שאנחנו ביחד, אני גם מוכן אפילו להקריב את עצמי.
נכון. נכון. כי הוא גם מתחייב לאבא שלו.
נכון.
הרי יש את הסיפור שראובן אומר, אז תהרוג את שני הבנים שלו, ואז את הבנים שלי, ואז יעקב אומר, כאילו, ראובן אומר ליעקב, אם בנימין לא יחזור, אז תהרוג את שני הבנים שלי, ואז יעקב אומר לו, מה זה עוזר? אז זה הנכדים שלי. כן. ויהודה אומר, אני לוקח אחריות. לא משנה מה יהיה, אני לוקח את האחריות. ואז יעקב מתרצה, ומוכן לשחרר את בנימין. אז בואי נדבר על מה קורה פה בפרשה, נכון? בעצם, רגע לפני הפרשה, בנימין הגיע למצרים, ואז יוסף מדבר איתם שוב באיזה מין תעתוע כזה, הוא מצד אחד מתייחס אליהם מאוד ברצינות, יושב איתם נכון, מצד שני מאוד מפחיד אותם, והוא שולח אותם עם כל התבואה שהם קנו, ועם הכסף שלהם שוב, ועם הגביע שמטמינים אותו בסל של בנימין, הוא ממש מתעלל בהם.
כן, יש פה תרגיל מתוחכם, מניפולציה מתוחכמת. ממש.
ואז הם מגלים את הגביע, והם אומרים, בואו, כאילו, תיקח את כולנו, והם לא, אומר, לא, פתאום, רק זה שהגביע, אתם כולכם יכולים ללכת, תשאירו את בנימין, והם לא מוכנים, והם חוזרים, וזה הרגע שיהודה ניגש. זהו, איך את קראת את זה? בואי...
קודם כל, אני חייבת להגיד שאני באמת מגיעה לפרשה הזאת, ובכלל בעיניים אחרות אני מניחה משלך. אני חייבת לציין עובדה ביוגרפית, שאני גדלתי בקיבוץ של השומר הצעיר. אנחנו כמובן למדנו את סיפורי התנך וחגגנו את החגים, אבל גדלתי באורח חיים מאוד מאוד חילוני. לא הכרתי את פרשות השבוע. אף פעם לא למדנו את פרשות השבוע. ואני עם השנים ובכל מיני צידוקים כאלה ואחרים, פוגשת חלק מהסיפורים כל פעם בגיל אחר, בעיניים אחרות, ואת הפרשה הזאת זכרתי אותה במעומעם, והבקשה שלך אליי להצטרף החזירה אותי לקרוא אותה שוב, ואני קוראת אותה באמת, מה שנקרא, עם העיניים שלי מהבית.
כן, ברור.
אז קודם כל התייחסתי לשם הפרשה, ויגש. זה מוצחן בעיני הפועל ויגש, כי יש משהו מאוד עדין בלגשת. זה פועל עדין. זה לא לבוא, ולא להיכנס, ולא... כשמישהו ניגש למשהו, אני, בעיני רוחי זה משהו מאוד... עם איזה רספקט, עם איזה... ויגש ויקרב, זה תהליך כזה.
הוא כאילו, הוא זהיר.
כן, אתה עושה משהו באיזה עדינות ולא באימפולסיביות, לגשת. כן. אז קודם כל מצחן בעיניי הפועל הזה, שהוא לא פועל חריף ולא פועל לוחמני, משהו כזה. ואז אני גם מבינה מי ניגש כשאני קוראת את זה, וניגש יהודה עם הדמות שמתגלה לי כבאמת אדם שלוקח אחריות, ועוד דבר ששמתי לב זה שהוא קודם כל מקשיב ליוסף. נכון. מקשיב לו, ורק אחר כך הוא מדבר. אז זה גם לא כל כך מובן לי מאליו היום, שיודעים להקשיב. הוא נותן לו את ההזדמנות לומר את דברו, ורק אחר כך הוא בעצם מגיב. הוא נותן ליוסף לשטוח את... את כעסו ואת מה שיש לו לומר, ואחר כך הוא מדבר. אז שמתי לב לזה.
אני אגיד שזה גם מעניין כשהוא מדבר, שהוא כאילו מספר את הנרטיב שלהם.
כן.
הוא כאילו מרגיש שיש פה איזה פער גדול מדי. אני חושבת שחלק מהתחושה הזו, כאילו יוסף עושה להם קצת גזלייט כזה, הוא כאילו, כן. הוא משגע אותם.
הוא קצת מחזיר להם, הוא קצת כן, נוקם לא, בהם.
כן, כן. הוא גם נוקם וגם, אני חושבת שהוא גם בוחן אותם. נכון. זאת אומרת, נכון. פה, הרי זה הרגע שהם יכולים לומר, בסדר, אז בנימין, הנה גם את יוסף לא סבלנו, אחיו הקטן,
גם אותו,
יאללה,
גם הוא אותו, מועדף. נאי,
ו... ויאללה, כן, הוא גם ממש הבן המועדוף, לא נותנים לו נכון, ללכת, נכון. ממש זה, הם יכלו, והם לא עושים את זה. וזה כאילו מה שגם הפרשנים אומרים, שבעצם הוא היה צריך לעשות את ה...
אולי הוא גם הסיק מזה שהם למדו משהו.
נכון, נכון.
אבל... אחר כך אני מתרשמת מהדיאלוג ביניהם, כי קודם כל הוא באמת יהודה מקשיב לו, ואחר כך אומר את דברו ולוקח אחריות, ומוכן, כמו שאמרנו קודם, להקריב את עצמו. ויוסף פה עושה עוד טקט, שהוא לא מובן מאליו היום, כשאנחנו מסתכלים על המציאות סביבנו. הוא סולח, כן, והוא מוכל, והוא הולך לאחדות, הוא מאחד את המשפחה מחדש.
נכון.
אז זה נורא יפה בעיניי שיש פה...
שיש רגע שאפשר לשים את זה מאחורה, אני חושבת, כן. תראה, אני חושבת הרבה על הסיפור של יוסף, למה הוא עשה את כל המהלך הזה? ואני חושבת ולמה הוא לא קרא להם קודם? הרי הוא נהיה משנה למר, הוא הפך להיות דמות מאוד מאוד משמעותית במצרים, והוא לא יוצר קשר עם אבא שלו. אז יש פרשנים שאומרים, הוא חשב שאבא שלו השותף למכירה בזה. לא יודעת? אני לא יודעת. דעתי יש עוד קריאה שאפשר לקרוא אותה, וזה שהוא ידע שאם הם יפגשו אותו כדמות מאוד משמעותית כיוסף, וזה, אז הוא לעולם לא ידע אם הם מתייחסים אליו יפה, כי אין להם ברירה, אלא או כי באמת הם
מצטערים.
ואוהבים אותו. אני חושבת ש...
אבל הוא גם אומר להם, אחרי שהוא מתגלה.
כן.
הוא מפתיע אותם מאוד.
מאוד.
אז הוא אומר להם, וכמובן, זה לא מה שהם חשבו שהולך לקרות.
נכון.
אז הוא מרגיע אותם. נכון. הוא אומר להם, אולי כל זה, לא אולי, כל זה צריך היה לקרות כדי ש... וזה היה רצון האל.
נכון.
ויש בו איזה אצילות נפש ברגע הזה, שהוא אומר להם, הוא לא בחשבון עכשיו ברגע הזה, ודורש את סליחתם, או לקבל מהם איזשהו הסבר על מה שהיה, הוא ממשיך הלאה, הוא פניו אל שלום, ולאיחוד המשפחה, ולשמח את אביו.
זה מעניין העניין הזה של האיחוד המשפחה, צודקת, שהוא כאילו...
ושוב, אם אני, יש לי איזה רצון כל הזמן למשוך את זה להיום, לאנלוגיות של היום, יש פה באמת איזה דוגמה למישהו שמוכל על משהו מאוד קשה שהוא חווה, הכי קשה שאפשר, בגידה, איומה, אבל עדיין, מה אנחנו יכולים לקחת מזה להיום?
יש פה גם בעיניי תיקון, שאפשר לתקן. כן. כאילו גם קורה הדבר הכי נורא בעולם. ושאפעם
גם לא מוכר לתקן.
בדיוק, נכון. וגם נדיבות של מנצחים.
נכון.
שזה אין לנו הרבה.
נכון.
כאילו ניצחת, עכשיו תהיה נדיב, אל תסובב את ה...
וגם אני חושבת שבסוף בסוף אנחנו... הוא בשר במשרם.
נכון.
הוא לא שוכח את זה, למרות שהם שכחו את זה לרגע.
הם שכחו את זה.
לרגע אכזר.
נכון. הם שכחו את זה, גם עשו עליו חרם, הם ממש היו רעים אליו, אבל כן. הוא... כן, אני חושבת שהוא עושה, לדעתי הוא עושה הרבה מהדבר הזה, כאילו כדי שהוא יוכל להביש מזור לנפשו, כאילו שיוכל לומר...
כן, כמו שאומרים שהסליחה כן. היא עבור הסולח.
נכון, נכון. והוא מצליח.
כן, הוא עושה את זה יפה,
נפש,
נכון.
זה ממש גדלות נפש. לדעתי, יש הרבה דיון על זה, כל הזמן קוראים ליוסף, יוסף הצדיק, והוא לא ממש דמות של צדיק, זה קצת כאילו... לא לגמרי ברור האירוע הזה, הוא טיפוס, הוא מניפולטיבי, הוא עושה כל מיני, מה זה, יש לו חלומות, הוא רב עם האחים שלו.
יוסף בעל החלומות.
כן.
אולי זה היה אחד החלומות הגדולים, שהוא חיכה להגשים.
כן, טוב, זה לגמרי, גם כשהוא אומר, כאילו,
אבל
כן, אבינו עבדך, כאילו, הוא אומר את זה גם, ותאמר אל עבדך, אם לא ירד זה, הוא כל הזמן קורא להם עבדך, אל עבדך אבי. נכון, הרי זה בדיוק החלום, שגם האבא משתחווה, שזה כאילו, החלום לגמרי מתגשם פה. כן. טוב, ומה עוד?
אז אני באמת, מה שלקחתי משם, זה הסתכלתי על שלושת הדמויות האלה, של אב, הוא שני בנים, גם בנימין מוזכר פה כמובן, אבל הוא פסיבי, הוא דמות פסיבית, אנחנו לא מקבלים אותו פה בפרשה משתתף. אבל...
וואי, אני לא שמתי לב לזה אף פעם, שאף אחד מהאחים הוא לא נוכח, הוא לא בעל את הביטוי.
לא.
זה ממש כאילו הם ניצבים.
כן. הוא כאילו יצא בראש המחנה האחים, יהודה.
וזהו.
נכון.
וואו, נכון, איזה קטע. ממש כאילו זה יהודה, יוסף, כאילו יש איזה אלומת אור כזו,
כן.
על נכון, של התיאטרון, שכאילו
כן.
עליהם.
אקסטרים קלוז-אפ על כל אחד
כן.
מהם.
אקסטרים קלוז-אפ, וכל השאר כאילו נהיה כן. כזה דהוי ולא חשוב. וואי, מדהים. אוקיי, כן, אז את אומרת לדמויות מעניין.
אז, ואני חושבת שבאמת בכל אחד מהם יש משהו שאפשר לקחת, ושהוא אנושי מאוד ויפה, אחרי כל מה שלא היה יפה לפני
נכון,
זה.
נכון.
כולם עושים שם איזושהי השתדלות.
איזו תנועה כזו. מעניין. אז יוסף אמרנו שהוא מצליח לסלוח, נכון? יהודה...
אז עוד לפני שיוסף סולח, יהודה אומר, אנחנו כולנו מקשה אחת ואחריות משותפת של כולנו, והוא לוקח אחריות על אחיו הקטן, שהוא חושב שהוא זה שחטא, ואחר כך הוא עושה עוד מהלך אחד ואומר, תשאיר אותי פה במקומו.
נכון.
ואז יוסף מתגלה וסולח. אז יש פה באמת איזה, כל אחד עושה משהו שלא היה אופייני לו עד עכשיו בעלילה.
וואי, נכון.
הן דמויות מתפתחות.
הן דמויות מתפתחות לגמרי, לגמרי. וגם זה נראה לי חלק מהעניין של מנהיגות. כאילו, אתה לא יכול להיות תקוע. אם אתה חייב להתפתח, אתה חייב להשתנה.
כדאי לך להתפתח. כדאי,
כן. נכון. כן.
ואני חייבת להגיד שהם גם מאוד כל הזמן לקחתי את זה למה שקורה פה היום. לזה שאנחנו צריכים ללמוד לסלוח לעצמנו.
נכון.
לא מדברת על מי על אויבינו. בתוכנו היום, גם אם נעשו דברים לא פשוטים, או נאמרו דברים לא פשוטים, או יהיה סכמות מאוד קשות, כדאי שנהיה יהודה ויוסף, ונושיט יד לשלום, ונשכח גם מדברים קשים שהיו כאן. זה משהו שככה חשבתי לה, וגם במשפט הזה, בפסוק הזה שבחרתי, על הרוח ששווה אל יעקב אחרי המתנה כל כך קשה, אז באופן טבעי עלה לי בראש הורי משפחות החטופים, והורי החיילים הנלחמים, שליבם נעצר לפני שנה וחודשיים, והלוואי ויהיה מי מהם שתשוב אליו הרוח, כשילדים יחזרו.
נכון, ויפוג ליבו.
כן,
אז
כן.
כן, שהוא מתמלא ברוח,
כן.
בכוח.
כי יש עוד כאלה בינינו שיכול נכון. להיות, הלוואי, וזה הרבה בידינו גם, שתשוב אליהם הרוח.
נכון.
ושלא נוותר עליהם.
וואו.
אז זה ככה, ניסיתי לחשוב באמת על החיבורים, מה וואו. אפשר ללמוד מזה.
וואו, יפה, ממש. בואי נדבר רגע על ה... יש פה רגע נורא נורא יפה, הרגע שהם נפגשים. בסדר שהוא בעצם... הרגע השיא, שיהודה אומר לו, בוא תיקח אותי במקום בנימין, ואז, והוא ממש אומר, כי איך אלה אל אבי, והנער איננו איתי, פן ארה ברע, אשר ימצא את אבי. כאילו הוא אומר, אני לא אעמוד בזה, אני לא יכול, זה לא יכול לקרות, קח אותי, תן לבנימין ללכת, אני לא עושה את זה לאבא שלי, זה בעצם אומר שהוא הולך להיות עבד, או להיות בכלא לנצח, כאילו כן. זה משהו ממש פסיכי לגמרי.
הקרבה
עצמית מלאה.
אם אני זוכרת נכון, הוא גם אומר לו משהו כמו שנפשו קשורה בנפשו.
נכון, נכון, הוא אומר את זה.
וזה גם ביטוי נכון. נורא, זה...
ואתה כבואי אל עבדך אבי, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו.
הנה, כן. זה גם...
הנה,
זה...
ועוד, והכיר אותו כי אין הנער, ומת. כן. ורוידו עבדך את צוות עבדך, כן. אבינו ביגון שעולה. כאילו, אבי לא יעמוד בזה, אני לא עושה את זה.
אפילו שהוא יודע שגם הוא הרי בנו של יעקב, נכון. והוא לא הבן המועדף.
נכון, והוא יודע.
כן, נכון. והוא לא בן של אמא מועדפת.
נכון, והוא כבר לא רב עם זה. הוא כבר לא רב עם המציאות הזאת.
כן.
וואו. אז באמת הוא אומר את זה, ואז זה הרגע שבו, ולא יכול יוסף להתאפק, והוא פשוט מבקש להוציא את כולם.
את כולם מהחדר. הוא מבקש אינטימיות איתם.
כן, איתם. ואז, כאילו, ואף אחד אחר לא היה ברגע שהוא מתוודע אל אחיו. עכשיו,
אבל לא מספרים לנו על התגובות של האחים.
בדיוק, זה בדיוק מה שרצית לומר. זה רגע, כאילו, פסיכי לגמרי, תארו לעצמכם, תארי לעצמכם, כאילו, כל האחים שם, המשנה למלך, הוא משגע אותם.
כולם היו הרי בבגידה הזאת.
נכון. ואז פתאום הוא אומר, תוציאו את כולם, והוא פשוט
מתחיל לבכות. בואי נאמר שאם אני הייתי העורכת הספרותית של הספר הזה, אז הייתי אומרת, תנו לנו גם את התגובות של האחים שעומדים שם, ופתאום רואים את אחיהם שחשבו...
לא, אז יש, כי נבהלו מפנינו.
כן, אבל אין...
אבל זה אחרי, אבל אין... כן, הרגע הזה שמוציאים אותם...
אבל זה לא שמי, ואנחנו מקבלים אותם כמקשה אחת, ולא כדמויות שכל אחד מגיב בדרכו.
נכון, זה ממש זה.
זאת אומרת, העורך היה צריך לסוף.
לא, אבל זה בכוונה.
כן, אני מבינה, אני צוחקת.
הוא שומע על הכל נורא, אני חושבת שזה מה שהופך את הספר הזה לרלוונטי.
הוא משאיר לנו מקום לדמיון.
כל הזמן. ספר שמשאיר המון מקום לדמיון כל הזמן.
כן.
ויאמר יוסף
עליך. ולפרשנויות שלנו.
נכון. אני יוסף העוד אבי חי. ופשוט הם לא יכלו לענות, ולא יכלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. ואומרים לו, והוא אומר להם, תיגשו, והם ניגשים ואומר, אני יוסף, אחיכם שמחרתם, והוא אומר, תסתכלו. אבל הם לא, הם ממש.
ואת צריך לתת להם מידע מוכמן.
כן, שם קוד. משהו, ממש, הם ממש נבלו.
את הקוד של הכספת, משהו.
משהו, כן, ממש ככה, וממש, כן. וממש נבלים, אבל זה רגע מאוד דרמטי. את יודעת, זה, אני מדברת על זה כמעט כל פרשה שאבא שלי תמיד היה אומר שכל שנה מחדש לא מאמין שמכרו את יוסף. זה באמת, זה השיא של השיא של הסיפור של מערכות יחסים בין אחים, וזה מעניין מה שאת את כאילו לקחת את זה מהרגע הראשון למערכות יחסים בתוך החברה הישראלית, כי, כן. כי הפרשה הבאה ויחי, היא באמת הברכה של יעקב לכל השבטים, וזה כאילו בדיוק מתכתב עם השבטיות בחברה הישראלית, ובעצם את אומרת, זה כבר פה מאוד בולט.
כן. כן. ובכלל, אני חושבת ש... דעת, מהעיניים שלי ומה שאני אוהבת להתעסק בחיים החילוניים שלי, אני בסוף מתעסקת עם מערכות יחסים, אני כותבת על מערכות יחסים, מעניינות אותי מערכות יחסים, ומה יותר ממערכות יחסים בתוך משפחה, בתוך שבט כזה, זה השורש של הכל.
כן.
ויש פה את כל המרכיבים.
נכון.
יש פה הכל.
אבל את בעצם גדלת במשפחה בקיבוץ.
אני, שוב, אם את לוקחת את זה ליחסי נכון. אחים, אז תמיד אחת השאלות ששואלים אותי, בעיקר אחרי שיצא הספר 4 שעות ביום, והסרט אחר כך שמתאה לו היום בעולם, ואני, העיניים הזרות שמסתכלות על זה, תמיד השאלות ששואלים אותי, אחת השאלות הראשונות, זה למי אני קשורה יותר, לאחים הביולוגיים שלי, או לבני הכיתה שלי, שגדלתי איתם מגיל 3 ימים בבית הילדים.
3 ימים.
מגיל 3 ימים. מבית החולים אל בית התינוקות, וואו. כולל לינה בלילה שם, וואו. למי שלא יודע. אז אני מבינה שזו שאלה מתבקשת, למרות שלי, אף פעם לא עלתה לי, לא עסקתי בזה, כי זה היה לי כל כך מובן מאליו, שזה אורך החיים שלו נולדתי, עד גיל 18 חייתי ככה. אבל בשורה התחתונה, ואולי מפתיעה את השואל, לא, אני יותר קשורה לאחים הביולוגיים שלי. מאשר לאחים הקיבוציים שלי שגדלו איתי, למרות שביליתי הרבה הרבה יותר שעות איתם, ולחלקם אני קשורה עד היום, ולחלקם בכלל לא. ואחים הביולוגיים שלי הם אחים שלי לכל דבר, ואני קשורה אליהם, ואנחנו בקשר עם היומי, וזה אולי לא כל כך מובן מאליו, כי באמת... השעות שחווינו ביחד, בילדות שלנו היו מאוד מאוד מצומצמות, וגם לא המון דברים מאוד טריוויאליים של חיי היום בתוך משפחה לא חווינו. אנחנו לא הלכנו לישון ביחד ולא קמנו ביחד, ולא ראינו את ההורים שלנו הולכים לישון או קמים, או רבים או משלימים, הכל היה מאוד ככה כמעט סטרילי, כי היינו באים בארבע אחרי צהריים במקרה הטוב, כי אם היה מזג אוויר טוב, אז היינו משחקים על הדשא, או הולכים לבריכה בקיץ עד החושך, ואז עוד פחות זמן לבלות עם האחים הביולוגיים שלנו. אבל יש כנראה משהו יותר חזק משעות בילוי, ויש דברים שאפשר לתקן גם אחרי זה. אנחנו היום מאוד מחוברים, וגם הילדים שלנו מאוד מחוברים, מקפידים על ארוחות שישי.
ממש, כן.
כן, אז שוב, אני יכולה לתת רק את התשובה שלי, כן. על המשפחה שלי. אבל אני חושבת שיש בסוף משהו מתוך הסו-קולד ניסוי הזה, שדווקא מראה שקשר ביולוגי הוא לא מתשתש בקלות.
כן.
וזה גם, זה תחושה גם של אחריות אחד כלפי השני, וכלפי ההורים, ו... קשר למקום, כולנו בסוף חיינו, לא פוזרנו לפנימיות, אנחנו נכון. חיינו באותו מקום, עם זיכרונות ילדות דומים, אולי לא משותפים, אבל דומים.
כן.
זה מעניין.
כן, זה גם, זה מעניין כי בעצם יוסף נפרד מהאחים שלו למעלה מעשור, הרבה זמן. כן. בעצם את אומרת, זה בסדר, זה המערכת יחסים יכולה...
צריך לרצות אבל.
כן.
צריך לרצות. ואני חושבת שמה שאנחנו יכולים להבין כאנשים מבוגרים על הילדות שלנו, או מה שאנחנו מעדיפים לספר לעצמנו, יכול לתקן הרבה דברים.
וואו, כן. טוב, אז נמשיך לעוד כמה דברים בפרשה?
קדימה. כן.
אז א', יש את העניין, את דיברת על, על יוסף, יהודה ובנימין. אז באמת בנימין כן מוזכר בעוד רגע, שאחר כך בנימין, שיוסף, יוסף נופל על צברו של בנימין, והוא בוכה, ואז בנימין בוכה גם על צברו, והוא מנשק כל אחד מהאחים, ובוכה עליהם, ואחרי זה דיברו אחיו איתו.
אז קודם כל יש פה משהו שהוא מאוד לא... לא אסוף, יש פה משהו מאוד פיזי.
מאוד.
כן, זה לא... זה לא משפחה אשכנזית, סליחה.
אוי, זה לא...
יש פה משהו שאנחנו לא כולנו מכירים, הם נופלים אחד על צוואר השני.
נכון.
איזה יופי, אחרי כל כך הרבה שנים.
לא, זה גדול.
מה זה אומר?
טוב, מזרח תיכוניים.
זה מזרח תיכוני?
לגמרי, לגמרי. אבל אני חושבת גם על זה שהוא כאילו, הוא ניגש לבנימין, בסדר? נראה לי הם כולם פשוט בהלם.
נכון.
וקודם כל, יוסף יוצא באיזה נאום ארוך, על זה שככה זה אמור להיות, והם לא צריכים זה, ובעצם ככה הוא הציל את כולם מרעה, והכל בסדר, ושלא ייבלו, והכל כאילו מרגיע אותם, ואני לא בטוח, והוא אומר להם, גם יש עוד 5 שנות רעב, אז, ואני פה, ואני אדאג לכם, וכאילו, נראה לי ש... אני כאילו מדמיינת את הסצנה, שהוא לא יכול להתאפק, מוצאים את כולם, אומר להם, הם בהלם.
מטיל עליהם את הפצצה.
כן, הם בהלם. ואז הוא ניגש אליהם, ואומר להם, תקבעו, תסתכלו. וזה לא ממש עוזר. ואז הוא נותן איזה מין נאום, ומסביר את כל הזה, ואומר להם, זה אלוהים, אל תדאגו, וזה, כאילו, אני גם סלחתי, כאילו, אני לא מתעסק בזה בכלל, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר. ונראה לי שהם עדיין שותקים. נראה לי שכל הקטע הזה הם עדיין פשוט בהלם. ואז הוא אומר, אבל תראו, אני פיה מדבר אליכם, כאילו, ותגידו לאבא, ושיבוא מהר וזה, ואז נראה לי שהוא פשוט מבין שאם הוא ימשיך לדבר, לא יקרה כלום, והוא פשוט הולך ומחבק את בנימין, ובוכה, ואז בנימין בוכה בחזרה, ואז... הוא הולך ומנשק כל אחד מהאחים.
את מבינה שזה אופרת סבון פה עכשיו. זה כאילו...
זה הכל.
לא, זה סרט טורקי בעצם.
זה לגמרי.
יש פה את כל המרכיבים שם.
אבל אני כאילו אומרת, הוא כנראה צריך משהו מהפיזיות, כדי שהם בכלל יצאו מההלם. ואחרי כן דיברו אחיו איתו.
כן. הם מתעשתים.
הם מתעשתים. זהו, אחרי כל החיבוקים, מה זה, מה זה?
אבל את יודעת מה אפשר עוד לקחת מזה? שקודם כל הפיזיות הזאת של... אתה בשר מבשרנו,
אתה מרגיש את זה.
כן, אתה מחבק את זה.
נכון.
דאבל מינינג, אתה מחבק את זה.
וגם מה שאת אמרת,
זה מעל המילים.
בדיוק, בסוף יש משהו ב-DNA, בפיזיות, בזה גם... כאילו...
הוא פותח את זרועותיו.
נכון, הוא פותח את זרועותיו, אבל גם מה שאמרת, כאילו... אני חושבת שהעניין הזה שנולדים לנו ילדים, ופתאום יש כל מיני תווי פנים או התנהגויות, שאנחנו מכירים מהאחים שלנו, תמיד נורא מפתיע פתאום לראות אותם בילדים שלנו.
ולפעמים אנחנו רואים את זה אצל אחיינים שלנו.
בדיוק, בדיוק.
החותמת הזאת.
בדיוק. יש לאלישיב, לאיש שלי יש לו דוד, שהם נורא דומים כשהם ילדים קטנים, נורא נורא דומים. כאילו, את רואה את התמונות, זה נראה אותו דבר. ויש לאלישיב, כאילו, יש לנו אחיין. בן של אח של שיב, שגם אני, כאילו הוא בן 20 ממש, כל פעם שאני רואה אותו, אני רואה כמו אל ישיב.
זה החותם כאילו, הזה של...
כן? זה פשוט כן? אותו אחד.
אז בכל משפחה יש.
זהו בדיוק. את הזה שמסתובב, הגנים האלה שמסתובבים, נכון. וגם בכלל, את כאילו רואה.
זה הקוד לכספת.
כן, בדיוק. היה, יש גם, משפחה של ישיב זה פשוט נורא 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 בולט, יש להם איזה סבא רבא, רבא, לא יודעת מה, הרב ארנטרוי, עכשיו יש לו פרצוף קצת מפחיד כזה, ויש להם תמונה שלו בהרבה מהבתים, אצלנו אין, תודה לאל, אבל יש להם תמונה שלו בהרבה מהבתים, וכל פעם שמסתכלים עליו, הוא כאילו כמעט כולם נראים כמו, ואני אומרת להם, אתם מתחתנים עם עוד אנשים, זה לא משנה, אנחנו יכולים לדלל את הדם כמה שרוצים, זה בסוף...
זה בסוף נשאר, כן.
לא כולם, אצלנו חלק דומים, חלק, שניים דומים, שתיים לא, אבל יש משהו מאוד מאוד בולט, כן. שכאילו, אז יש משהו גם בזה שהם מתקרבים, והם כאילו...
כן, הגוף מדבר לפני המילים.
בדיוק, והם, כן. והם בוכים, והם נופלים על זה, כן. ורק אז הם מצליחים לדבר,
כן.
ואחרי כן דיברו אחיו איתו, ואז
יש את ה... אני חושבת שזה אולי באמת משהו מאוד חייתי כמעט, הישרדותי, שהגוף שלך מגיב לדבר הזה, כי גם הגוף יכול להיכנס לפריז. נכון. הוא גם יכול להיכנס ל...
יכול שהם היו בפריז.
הם, אבל הוא שובר את זה.
אבל הוא שובר את זה, נכון. וואי, הוא ממש יוצא מגדרו.
כן.
ממש בהגדרה. הוא יוצא מגדרו. וזה מעניין, כי
כאילו עד עכשיו... אבל הוא לא הייתה לו את ההפתעה.
נכון.
והם, רגע...
לא, הוא עד עכשיו היה צריך לשמור, לשמור, לשמור,
לשמור,
לשמור. שמר סוד הוא הולך הצידה בוכה וחוזר, כאילו כן. הוא מאוד מאוד קשה לו, אבל הוא כאילו עושה את המהלך עד הסוף, זה מראה על המון כוח רצון, כאילו הוא לא נשבר בדרך. זהו, ואז יש המון המון רעש, ובעצם כולם מגלים שזה הסיפור, באו אחרי יוסף, ופרעה מאוד שמח, שזה גם לא מובן כן. מאוד שפרעה שמח.
נכון.
נכון? ואז... הם בעצם, הוא מכיר אליהם, מכיר אותם, מכיר ביניהם וכו', ואז הם הולכים לקרוא לאבא. באמת יש שם את החלק על האבא, רוצה שנחזור קצת לחלק על האבא?
ביי.
כי הם עולים ממצרים, מגיעים אל כנען, והגידו לו לאמור, עוד יוסף חי.
עוד יוסף חי.
שזה כן. מדהים.
כן.
ולא רק זה, וכי הוא משה מוכשל בכל ארץ מצרים. עכשיו זה כאילו... את יודע, אני חושבת שזה מסוג המשפטים שכשאתה אומר אותם, אתה, כאילו, יש משפטים שכשאני אומרת אותם, אני בעצמי לא מאמינה שאני אומרת אותם. אני חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, הרבה זמן, לא האמנו שזה קרה.
נכון. האמנו, אבל זה בלתי נתפס. זה כאילו, זה מכה בך כל בוקר בערך.
כן, כל בוקר היינו קמים ואומרים...
אופן כמה פעמים ביום זה...
כן, לא יאומן שזה קרה. ואני חושבת על להבדיל, אבל המשפט הזה... עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. ואז בעצם, ויפוג ליבו. כי לא האמין להם. ואז הוא אומר, הם אומרים להם את כל, הוא, כאילו הם אומרים לו את כל מה שיוסף אמר, ומראים את כל העגלות, וכל ה, כאילו כל ה...
כן, כל השפע שהוא
כל השפע, שלח. זהו, שיעקב שלח.
כאילו, יוסף, הוא מטביע כן, אותם ב...
מטביע ב- אותם בשפע. כן. כן, מטביע אותם בשפע, הוא ממש כאילו... טוב, הוא לא ראה אותם עשור, כאילו זה המון זמן, הוא ממש...
נראה לי שבתקופת תנכית זה עוד יותר מהעשור כן. של היום, זה...
לא, הוא ממש, הוא גם היה...
שנים כל כך משמעותיות.
הוא קמה למערכת יחסים עם האחים שלו, וגם כן. תחשבי עוד קודם בעצם, לא הייתה לו מערכת יחסים נורמלית עם האחים שלו, זה המון המון זמן, זה מאוד קשה. זהו, ואז הוא אומר, טוב, אני אלך ואני אראה אותו בטרם עמות. והוא נוסע, ובאמצע הוא... באמצע יש לו התגלות, ואלוהים אומר לו, יעקב, יעקב, והוא אומר, הנני, והוא אומר לו, אל תפחד לרדת מצרימה, כי אני אעשה אותך לגוי גדול. והוא אומר, אני ארד איתך מצרימה, ואני אעלה, כאילו, גם, וגם אני אעלה אותך אחר כך. וזה מאוד מעניין העניין הזה, שאלוהים אומר לו, אל תפחד לרדת מצרימה. ברית בין הבתרים, זה בעצם עם אברהם, שיש שם קטע מאוד מאוד קשה. זה כאילו מצד אחד זו הברית בין אלוהים לבינינו, לבין העם שלנו, אבל יש שם רגע מאוד קשה, כי אלוהים אומר לו, הילדים שלך יהיו במצרים, יענו אותם, הם יסבלו מאוד, ואז אני אוציא אותם משם. ובשנה האחרונה, בעיקר בתחילת השנה, בתחילת המלחמה, חשבתי על זה הרבה, זה שאתה יודע שמשהו רע הולך לקרות. כן. נורא, נורא פחדנו.
ושזה ייקח זמן.
כן.
ושאנחנו נתענה.
נכון, נכון. ואני המון שנים, אני חשבתי המון על ה... כאילו, נגיד, בעשר שנים האחרונות, חשבתי המון על העניין הזה שאתה יודע שמשהו רע הולך לקרות, וכל הזמן דמיינתי את זה, כאילו חשבתי, נגיד, יהודים שהיו במדינה שגרמניה עוד לא כבשה, בימי מלחמת העולם השנייה, והם ידעו, או יהודים בגטו שכבר ידעו, מה זה האקציות, והם ידעו שיש לו... וכאילו, מה אתה עושה בתקופה הזו? איך אתה מחזיק? איך כאילו...
מעניין שהספר הבא שלי, שכרגע אני בעריכה, הוא עוסק בדבר כזה.
בהמתנה למשהו רע?
במשפחה בגטו ביאליסטוק, וטרנספורט ילדים,
וכן.
ולמה? אני הפסקתי לערוך אותו לשנה וחודשיים, כי...
לא היית מסוגלת.
כי לא הייתי מסוגלת. חזרתי לפני שבועיים רק
לעריכה.
אבל כאילו יש איזו תנועה כזאת שכל הזמן חוזרת, כל הזמן. וגם אני שוב, מהעיניים החילוניות מאוד שלי, אני מאז השבעה באוקטובר, אני כל הזמן, כל הזמן חוזרת על משפט שמתנגן לי בראש, זה תקופה תנכית, זה תקופה תנכית. זה, המהלכים פה כל כך מהירים, כמו שאנחנו קוראים על תקופות של מלחמות בתנך, שהכל כן. פתאום קורה נורא מהר, וזה משהו כאילו שאפשר לקלוט אותו.
נכון.
הכל קורה נורא מהר, ושוב, אם מישהו כתב את התסריט הזה, אז הוא גם לא אמין, וגם הוא לא שוהה שם בשום רגע, זה הכל קורה, כל יום קורה משהו, כאילו מישהו שם אותנו על מהירות מוגברת, ואכזריות מוגברת.
ועונות בלתי נגמרות.
ועינויים מוגברים, וזה משהו שלא הכרנו בכזה ריכוז.
נכון.
זה לא נורמלי.
יש לי חברה טובה מהעוטף, וממש, ממש, ממש שבועיים לתוך המלחמה, או חודש או משהו, ודיברנו על זה, והיא אמרה, עכשיו אני מבינה מה זה היה לחיות, כאילו, בתקופת השואה ובקום המדינה, שכאילו, היום אנחנו מסתכלים אחורה, ואנחנו אומרים, זה, כאילו, באמת, כמה המדינה, זה מדהים, אבל פשוט אלה שחיו אז, נורא נורא סבלו.
אבל אני חושבת קטונתי, אבל אני חושבת שאין תקופה שדומה לאחרת, גם בתוך ה-76 שנה האלה. אבל אני חושבת שהשבר הגדול שלי לפחות, כאדם בוגר היום, כאימא לילדים, זה שחשבתי שיש לנו מדינה שאמורה להגן עלינו, אנחנו גם מגינים עליה, אבל יש פה איזה מערכת יחסים של אמון ושל תחושת ביטחון, וזה נשבר. ומלחמת השחרור, נלחמנו עדיין על המדינה.
נכון.
ובשואה לא הייתה לנו עוד מדינה. אז אי אפשר להשוות תקופה לתקופה, והיו פה תקופות איומות וקשות, אבל פה יש משהו כל כך עמוק בשבר שמתרחש, הוא לא התרחש, הוא מתרחש.
את יודעת, זה מעניין, כי זה מעניין ממש מה שאת אומרת, כי זה, וזה שוב מחזיר אותנו לפרשה, כי אמרנו, למה יוסף לא שולח שליחים לאבא שלו, ואמר לו, תקשיב, אבא, אני חי. ואני חושבת שהוא, בדיוק, הוא לא ידע אם גם אבא שלו בגד בו. ואני חושבת שהרבה מהדיאלוג עכשיו במערכת יחסים עם המדינה,
כן.
אני חושבת שהם, אני חושבת, אני הרבה חושבת על הביטוי, כאילו, בגדו בנו. ואני לא בטוחה שאני לגמרי מבינה אותו, את הביטוי הזה. כאילו, מה זה?
כאילו,
מי בגע? כאילו, את מבינה, זה אנחנו. אני חושבת שהדיון על, אני חושבת שחלק מהשאלה, זה כמה אתה מרגיש שאתה ממש חלק אינטגרלי מהקולקטיב, וכמה אתה מרגיש שאתה טיפה על תנאי. ואני חושבת שנגיד, יש קבוצות בחברה הישראלית, שמרגישות שהמדינה זה הם, וכאילו הם לגמרי חלק, ואני חושבת שיש קבוצות שמרגישות שפחות. אני חושבת שתחושת השבר והבגידה, זה הרבה יותר חזק בקבוצות שמרגישות שהן כבר הרבה זמן לא נשמעות, וכאילו קיבוצי העוטף. זה בדיוק אוכלוסייה שמרגישה הרבה זמן, שקולה לא נשמע, ושלא אכפת להנהגה מה הם חושבים, ומה הם מרגישים, ומה הם רוצים.
אבל יש פה הפקרות רבת שכבות.
נכון, רבת שכבות.
ונניח שזה כבר קרה, היום ונורא שזה קרה, אבל עדיין לא חזרו החטופים, נכון. ולא נעשו, זה
מגביר עוד ועוד.
זה הולך ומשתכלל, נכון. הדבר הזה, וזה השבר הגדול, אני חושבת, ואני חושבת אם אנחנו עושים איזו הגבלה,
כן, בסדר.
לדבר הזה, באמת יש פה היחסים בתוך המשפחה, בתוכנו, אנחנו צריכים לעבוד עליהם חזק. לכל קשר לזה, שיש לנו מורכבויות של אויבים מבחוץ, אבל אנחנו גם לא פשוטים אחד לשני בפנים.
תת, אני חושבת,
השאלה אם נוכל לתקן.
אני חושבת שוב על המערכת יחסים בין יהודה לבין יוסף, ומה שאת דיברת על הצעדים האלה שכל אחד מהם מצליח לעשות.
זה ממש ריקוד כזה שהם עושים אחד.
אחד כלפי השני.
הם ניגשים אחד ממש, לשני.
ממש. ואני חושבת שזה בעצם, זה הריקוד שאנחנו צריכים היום בחברה הישראלית.
נכון.
אנחנו צריכים,
אבל אני, שוב, אני יודעתי בלבד, אני באמת חושבת שרוב האנשים בעם הזה, הם נפלאים, והם רוצים טוב, והם יכולים להכיל אחד את השני. הנה אני ואת יושבות פה, אנחנו כל כך שונות באורח החיים שלנו.
כן, אבל בני הזוג משפחה... שלנו עשו הרבה...
זה לא, זה בסדר, אבל...
אבל... רגע, אבל גם זה שהם היו יכולים לעשות את ה...
נכון,
כל הלילות האלה
וכל
ה... אבל בסדר,
נניח שאותם שמו בצוות אחד בצבא. כשוח. אבל אנחנו יכולים, גם בתוך משפחות היום
נכון,
יש...
נכון, בטח.
בחירות בכל מיני אורחות חיים, מזהות מינית ודרך זהות דתית ודרך זהות... מקצועית וכל כך הרבה דברים. אני באמת חושבת שמסכסכים מעלינו.
כן.
ואנחנו, וזו הבעיה.
אבל, נכון, אבל אני גם חוזרת שוב, כי את אמרת את זה נורא יפה, את הסיפור הזה של יהודה ויוסף, שבעצם יהודה לוקח אחריות, והוא אומר, והוא בעצם לוקח את מלוא האחריות על הדברים האיומים שקרו.
וקרו, הוא לא מתכחש להם.
הוא לא מתכחש, וקרו. ואז יוסף גם מגיב ואומר, אני כבר לא כועס, ואני מנסה עכשיו אם יש באיזשהו אופן, שבחברה שלנו נצליח למצוא, כאילו משני צידי המערכת הפוליטית, מישהו שיכול לומר, אני לוקח את מלוא האחריות.
טוב, זו כבר הציפייה שלנו מהממסד.
כן,
אבל...
אבל אז שגם הצד השני יגיד, אנחנו כבר לא, אנחנו רוצים להסתכל קדימה. אני חושבת שיותר מהכל יוסף אומר, הוא גם מיד אומר, הולך להיות עוד 5 שנים רעב, אז תבואו ותהיו, כאילו מיד מסתכל קדימה. ואני חושבת שכאילו הם שניהם עושים פה מהלך ממש של מנהיגות ושל גדולה.
הם משחררים את האגו גם.
ממש, לגמרי. לגמרי.
כן. אני באמת חושבת שזה משהו ש... שאפשר לקחת אותו לאנלוגיה של היום, ואני חושבת ש... זה לא סתם מהפה והחוצה, אנחנו אחים פה, אין לנו ברירה.
נכון.
אין לנו ברירה, אלא... ואפשר להקצין את זה, ואפשר גם לעשות את הפעולה הזאת של לגשת.
נכון.
אחד לשני, ואנחנו גם לא כל כך מכירים את הדת ביומיום. הצבא הוא באמת מקום שבו מתערבבים, אבל... אפשר לעשות עוד פעולות כאלה, נכון. ועוד מקומות שאפשר...
אבל את יודעת, אמרת לה זה שאנחנו אחים וזה, ואני אומרת גם, זה חוזר גם ברגע הזה שאמרנו שהם פתאום מתחבקים, נכון? ובסוף גם ישראלים מזהים אותם בחול. נכון, מזהים אותנו בחול. אנחנו, לפחות אנחנו מזהים הרבה פעמים אחד לשני
נכון,
בחול.
אבל אנחנו נורא נחמדים אחד לשני בחול. נכון, אני חייתי 10 שנים נכון, כמעט בארצות הברית.
נכון.
כשאתה פוגש ישראלי, שאתה לא מכיר בסופר, או בשדה תעופה, אנחנו נופלים אחד על צווארו של השני, כמו בדיוק, כמו יוסף, ואנחנו יכולים לעזור, ואנחנו באמת מכל הלב.
כן.
אבל פה אנחנו פתאום, שוב, כל אחד זז לתוך הקבוצה שלו, סתם, זה נזכיר לי שתמיד כשאני אומרת, אני מסתובבת הרבה בארץ ואני עושה הרצאות.
נכון.
וכשאני מספרת, בהצגה העצמית שלי, שאני אומרת שאני בת קיבוץ, פעם לא אמרתי את זה כי זה פחות תעסיק אותי, לא חשבתי שזה... היום אני אומרת את זה, אז תמיד אומרים לי, אבל את לא נראית קיבוצניקית. ואז אני שואלת, רגע, איך נראית קיבוצניק? אני לא יודעת, אבל זה הרבה פעמים אומרים לי את זה. את לא נראית קיבוצניקית. זה מתוך אנחנו בעצם אנחנו מניחים הנחות כדי לסדר לעצמנו את העולם, ואז גם בתוכנו אנחנו מכניסים לתוך
נכון,
לתוך מגירות כאלה,
נכון, אבל בסוף יש את העניין הגנטי שהוא פה, ובסוף אנחנו באמת בני עם אחד, כאילו עם כל הקצת קיט שבדבר וכולי, זה באמת נכון. וכמו ש יוסף היה את הרגע, זה כמו שאת אמרת, למי אני יותר קרובה, שואלים אותך, האם לאלה שגדלתי איתם, או לאחים הביולוגיים שלי, ואני חושבת שהרבה פעמים גם כאילו יש לנו כל מיני קבוצות התייחסות, ואני חושבת שמה שגם העולם המאוד המערבי, הליברלי, אפילו יותר הפרוגרסיבי, העולם הפרוגרסיבי ממש ניסה לייצר קהילות לפי עניין דומה, בסדר? לפי נטייה מינית.
כי זה הכי קל לנו. זה הכי
כן,
קל לנו.
אבל, ולוותר על הקהילות של האדם.
כן.
של המערכת יחסים, כאילו של ה... או כן, כאילו, אם אתה שחור, אתה בקהילה, למרות שכן, יש פה גם משהו של דם, אבל כאילו, אתה מפרק את הקהילות שמבוססות לאום, לפחות. זה בטוח מה שהעולם היותר פרוגרסיבי עושה. ובעצם יש פה רגע, את אומרת גם עם החוויית חיים שלך, שבסוף למשפחה יש יותר כוח מאשר ה... קבוצת השווים.
אבל גם בתוך משפחה, אנחנו צריכים לעבוד, לעבוד נכון. בלגשת.
נכון.
אני, יש הרי משפחות שלא ניגשות, לא, שלא נפגשים, לא, שלא סולחים, ש... שלא...
נכון.
אז אותו דבר בתוך החברה הישראלית. אני, נכון. אני לא יודעת, אני ממש סימנתי לי את שם הפרשה.
והיגש.
והיגש, ואני אוהבת את המילה הזאת. היא, אולי כולנו צריכים קצת יותר לגשת.
נכון.
כי אנחנו נרתעים, אנחנו, מי שלא דומה לנו, אז אנחנו, שלב ראשון באוטומט, אנחנו נרתעים, אנחנו לא ניגשים אליו.
נכון. את מאוד מאוד הבאת את העכשיו לתוך הדיון על הפרשה. ואני חושבת שאנחנו, מצד אחד, אנחנו לא יכולים, כאילו השבעה באוקטובר לא נגמר, בגלל שהחטופים לא חוזרים, אנחנו כאילו לא מצליחים, אנחנו לא יכולים לסגור את האירוע. נכון. אנחנו לא יכולים להתקדם, לא יכולים לסגור את האירוע.
אין לנו זכות קיום, שוב, כן. אני יודעתי, אבל אני חושבת ש... שוב, אחים אנחנו, זאת מחויבות מוסרית, זה לא רק מרחמים צריך להיות, זה צריך להיות, כמובן שזה רחמים איומים על הסבל שלהם, אבל מעבר לזה, אני חושבת שזאת אחריות מוסרית ערכית שלנו, אחד כלפי השני וכלפי גם כלפי העתיד שלנו. אנחנו צריכים להרגיש פה בטוחים ולדעת שאם יקרה לנו משהו, אז יש מי שערב לנו. ויש פה איזה שבר מאוד גדול. אני לגמרי לוקחת את זה גם לפה,
כן.
להתעלות מעל ולשלם מחירים. יהודה היה נכון לשלם מחירים.
יהודה היה נכון לשלם מחירים.
כולם שילמו פה מחירים.
נכון. לקראת סיום, דיברנו, באמת דיברנו הרבה על הפרשה בהקשר של היום, וקשה שלא לחשוב על הנושא של החטופים, כאילו יוסף בבור, יוסף מחולץ מהבור, ובעצם זה רגע האיחוד שלו עם המשפחה, למרות שיש גם הרבה דברים אחרים בדרך, ויוסף כשהוא סוף סוף פוגש את האחים, הוא שואל, העוד אבי חי.
וגם יעקב שואל אחר כך.
וגם יעקב שואל.
את אותה שאלה.
נכון, נכון. ואנחנו ראינו משהו דומה עם נועה ארגמני, שכולנו ידענו שיש פה מרוץ נגד הזמן שאימא שלה תספיק לראות אותה.
וזו הייתה השאלה הראשונה, שהיא שאלה את המחלצים.
נכון, נכון.
כן.
והם זכו ממש לזמן קצר ביחד. כן. ואז אימא הלכה לעולמה. אז כן, אז יעקב זוכה לעוד 17 שנים של עדנה.
אז מי ייתן ועוד הרבה הורים של חטופים יזכו
להרבה שנים.
ובאמת, כמו שאמרנו שאפשר, שוב הרוח,
וגם בדיוק, שיהיה אפשר שעוד שנים טובות, שנים אחרות.
אני באמת חושבת שאין דבר יותר חשוב כרגע מלהשיב את כולן וכולם.
כן.
זה ייתן פה גם איזה בוסט של כוח ואנרגיה ו...
נכון.
זוהי חובתנו.
נכון. וגם אני אגיד שגם במובן הגיאופוליטי, המציאות הגיאופוליטית מאוד מאוד השתנתה. אנחנו חייבים לקחת את זה בחשבון. כאילו, זה כבר לא, את יודעת, הפחד הגדול מלהפסיק את הלחימה, ומה זה אומר, אנחנו עשינו מהלכים מאוד משמעותיים שמי חשב שיקרו. ואנחנו כנראה שגם צריכים לדעת שיכול להיות שעוד כמה שנים שוב תהיה מלחמה. זה כנראה, זו המציאות שלנו.
אז לפחות בתוכנו, שנשכין שלום.
שנשכין שלום ושנוכל, כן, לעשות את הדבר המיטיב בינינו. משהו לסיום?
שישובו, כולן וכולם. ותודה שהזמנת אותי.
תודה. אז אוריאן צ'פלין, היה ממש כיף, ואני לא יודעת אם כיף, גם אמרת בנורים פסוק אהוב, וזה לא זה. אמרת שזה באמת פרשה יפה, והיא גם פרשה עם המון תקווה.
ובזכותך... קראתי אותה בעיניים לא של תלמידת תיכון לקראת בגרות.
וגם בעיניים אוהבות. נכון, שאת שנקרא בעיניים אוהבות, יש לזה הרבה. כן. אז תודה על הספרים היפים שאת כותבת, ונחכה לספר הבא. אני רחל עזריה, אנחנו בפרשת דרכים, לפרשת ויגש, מוזמנים לעקוב, יש מלא פרקים מעניינים ומרתקים ממש, ולסמן את כל מה שמסמנים בכל הפלטפורמות, ולהצטרף אלינו לפרשה הבאה.
תודה, ושלא נעמוד בפרשות דרכים, שרק נקרא על פרשות.
נכון, ונתקדם.
בדיוק, שנתקדם. ביחד.
אמן.
תודה.